אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 596, מאמר מהו בעבודה ישראל שגלו שכינה עמהם. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תשאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך א', עמוד 596, מהו בעבודה ישראל שגלו שכינה עמהם. במגילה כתוב שם, וזה לשונו, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, בואו ראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהן, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך, והשיב, לא נאמר, אלא ושב. מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מבית הגלויות, עד כאן לשונו. ויש להבין בדרך העבודה. א', מה נותן לנו זה בעבודה עם השכינה גם כן בגלות? כלומר, מהי התועלת מזה שגם השכינה היא בגלות? כמו שכתוב, חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, בזה שגם השכינה היא בגלות. אם כן, יש להבין מה מוסיף לנו זה בעבודה, כלומר, מהו התיקון שאנו מוצאים מזה שגם השכינה היא בגלות. ב. מהו זה שאמרו חז"ל צער השכינה בזה שהיא בגלות, וחז"ל אמרו אדם צריך להצטער בצער השכינה. איך אפשר לומר שיש צער למעלה שאנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא לאוקמה שכינתה מאפרה? זאת אומרת שאנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יקים אותה מהאפר. ג. מהו בעבודה להבין שהשכינה מונחת באפר, שהיא בעצמה לא יכולה לקום, אלא צריכים שהקדוש ברוך הוא יקים לה? ד. בכדי שהקדוש ברוך הוא יקים לה, אנו צריכים להתפלל על זה, וכאילו בלי תפילתנו אין הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותה מאפר. ולהבין כל זה צריכים מקודם להבין לאיזו בחינה אנו קוראים קודשא בריך הוא, ולאיזו בחינה אנו קוראים שכינה. אבי המורי זצ"ל אמר פשט על מה שכתוב בזוהר הקדוש, אי הוא שוכן ואי היא שכינה. שיש לדעת, מה שאנו מבחינים הרבה בחינות בעולמות העליונים, זהו רק מצד המקבלים. אבל מצד הבורא כתוב, אני הוויה לא שניתי. ולפיכך מבחינים את כל העולמות לבית בחינות. א', בורא, שהוא השוכן, ונקרא אור, ונקרא המשפיע, הנותן והמחיה. ב', המקום שהבורא הוא מגולה. כלומר, המקום שמרגישים אותו ומשיגים אותו לפי ערך הכלי שיש לה השתוות הצורה. שתיקון הזה יצא לאחר הצמצום, ולפי זה יוצא, הוא אמר שהמקום שהשוכן מגולה, המקום הזה נקרא שכינה. אם כן, אין הם שני דברים, אלא זהו אור וכלי. אור נקרא שוכן, והכלי ששם מלובש האור נקרא שכינה. ובאמור לפי דבריו, יש לפרש את כל עניין העבודה שיש לפנינו בבחינת תיקון הבריאה, שהוא רק תיקון הכלים. פירוש, איך שהשף העליון, מה שרצונו יתברך הוא להיטיב לנבראיו, שהכלים יתאימו לקבל את השפע, והשפע לא ילך לחיצוניים. רק זו היא העבודה שלנו ולא יותר. נמצא לפי זה, השוכן רוצה להיות מגולה, כלומר שהטוב והעונג יהיה מגולה לנבראים, ומצד המעציל אנו מייחסים רק בחינת משפיע ונותן, כי זו הייתה מטרת הבריאה. אבל מצד התחתונים, שהכלי ששם צריך להיות מגולה את הטוב והעונג, הועיל שחשקה בהשתוות הצורה לשורשו, כלומר שתהיה משפיע כמו השורש, לכן אמרה שהיא לא רוצה לקבל בעל מנת לקבל, ועל זה עשתה צמצום. ורק בזמן שתהיה יכולת לכוון בעל מנת להשפיע, אז הכלי תקבל את הטוב והעונג. וזה נעשה בעולמות העליונים, שהם נקראים בחינת השורשים לנשמות, כלומר שגם הנשמות לא יקבלו את השפע, אלא בתנאים כאלו הנקראים בעל מנת להשפיע. זה גורם עיכוב שלא יכול להתגלות את הטוב והעונג עד שהתחתונים יהיו ראויים לקבל את השפע. ובאמור יוצא שהמקום שהשוכן צריך להיות מגולה, ואם אין התחתונים נותנים את המקום הזה, כי אין בכוחם לתת הכוונה על המתנה, מה שהשוכן ייתן, שהקבלה תהיה בעל מנת להשפיע, נמצא שזה נקרא צער השכינה. כלומר, שאין הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע את הטוב והעונג כרצונו יתברך, שרצונו הוא להיטיב לנבראיו. נמצא, צער השכינה פירושו שיש צער לקדוש ברוך הוא שהוא לא יכול לגלות את הטוב והעונג מסיבת שאין הנבראים נותנים את המקום המוכשר לקבל. כי אם ייתן להם את הטוב והעונג, הכל ילך לסתרא אחרא. אילא זאת נמצא שאינו יכול להשפיע את הטוב כמו שהוא חפץ, ובזה נבין שהאדם צריך להצטער על צער השכינה. ושאלנו, מדוע אין הקדוש ברוך הוא מקים אותה מאפרה, אלא הוא צריך שהתחתונים יכוונו במעשיהם, כלומר מה שהם עושים, שהכל הוא צריך להיות על הכוונה לאוקמה שכינתה מאפרה? והתשובה היא, כי כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן, הכל הוא טוב ועונג, שזהו מטרתו להיטיב לנבראיו. מה שאין כן לאוקים השכינה מאפרה, כלומר שיהיה בידי הקדוש ברוך הוא להיתן שפע, והשפע לא ילך לסתרא אחרא, זה יכול להיות רק בזמן שאין התחתונים רוצים לקבל לתועלת עצמם, אלא בעל מנת להשפיע. וזה שייך לעבודת האדם ולא לבורא. לבורא שייך לתת. מה שאין כן לא לתת, לא שייך לבורא, אלא לנבראים. כלומר, שאין הנבראים רוצים לקבל לעצמם, אלא בתנאי בעל מנת להשפיע. וזהו כמו שאמרו חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ופירש אבי המורי זצ"ל, הכל הקדוש ברוך הוא נותן, הכוונה היא הכל, היינו כל השפעות טובות הבורא נותן, ויראת שמיים, שהוא שלא לקבל לתועלת עצמו, זה רק האדם צריך לעשות. לכן על האדם מוטל לתקן את עצמו, בכדי שיהיה בידו של הקדוש ברוך הוא לתת את הטוב ועונג. נמצא בזה, מה שהאדם עובד לתועלת השם, נשאלת השאלה, איזו תועלת? כלומר, מה חסר לבורא שאנו צריכים לעבוד לתועלת הבורא, שהקדוש ברוך הוא מקבל מעבודת האדם? יכולים לומר רק דבר אחד, היינו מקום, שיהיה בידו להשפיע שם את הטוב והעונג, מה שהיה ברצונו בעת בריאת העולם, שהוא להיטיב לנבראיו. אילא זאת, כשאנו אומרים צער השכינה, הכוונה על זה שאין הקדוש ברוך הוא יכול לגלות להם את הטוב והעונג, נמצא שיש כביכול צער על מה שהוא לא יכול להיטיב לנבראים, וזה נקרא צער השכינה, צער שאינו יכול להשפיע לתוך הכלים, כנ"ל שהכלים נקראים שכינה, ששם שורה השוכן. והסיבה שצריכים לכוון בכל מעשינו לצער השכינה הוא היות שאנו צריכים להגיע לידי השתוות הצורה, הנקרא בעל מנת להשפיע, ולא לקבל לתועלת עצמו. וזה כלל שאין האדם יכול לעבוד ללא מטרה. אם כן, האדם צריך לשום עיניו מה הוא רוצה עם היגיעה שלו. כלומר, מה הוא רוצה לקנות בחיים, שידע שאם הוא ישיג את הדבר, הוא יהיה אדם המאושר בעולם. לכן אומרים לו שאין דבר יותר גדול ויותר חשוב מזה שהוא ימלא את רצון הבורא, ולא הרצון לקבל לעצמו. ואז האדם צריך לדעת מה חסר בבית המלך שהוא יכול למלות את החיסרון הזה. כלומר, מה אפשר לומר שיש לבורא צער שחסר לו את הדבר הזה, שאם יתנו לו תהיה שמחה לפניו? על זה באה התשובה, שהאדם צריך להצטער על צער השכינה. כנ"ל שיש צער לבורא כביכול בזה שהוא לא יכול להשפיע טוב ועונג לנבראים, כנ"ל במשל המדרש שאומר שזה דומה למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ולהבין את משל המדרש יכול לומר משל שזה דומה לאדם שעשה חתונה לבנו והזמין באיזה אולם 500 מנות, ואף אחד לא בא מאיזו סיבה שהיא. ובקושי קיבץ מניין לחופה, איזה צער האדם מרגיש בזה שיש לו 500 מנות עבור הקהל, והקהל לא בא. ועל סיבה זו צריך האדם לעבוד, לזכות לעשות נחת רוח לבורא, בזה שהוא מקבל ממנו טוב ועונג. ואדם שהגיע לדרגה זו הוא האדם המאושר בעולם. מה שאין כן, אם האדם מקיים תורה ומצוות בעל מנת שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו טוב לכלי הקבלה, בעל מנת שהוא רוצה להנות עצמו, האדם הזה מרוחק מהשפע. כי השפע העליון יכול לבוא רק בכלים דהשפעה. לכן צריכה להיות סיבה מה שהוא מקיים תורה ומצוות, ומטעם שעל ידי זה הוא יהיה בין האנשים שרוצים להנות את הבורא. כנ"ל במשל. אבל, היות שהאדם נולד בכלי של קבלה עצמית, ואיך אפשר לשנות את הטבע, ולומר שהוא לא דואג עבור עצמו לשום דבר, רק מה כואב לאדם שהוא מצטער זהו רק צער השכינה. פירושו כנ"ל, מה שיש כביכול צער למעלה בזה שאינו יכול למלות רצונו. כלומר, היות שרצונו יתברך הוא להיטיב ואינו יכול להוציא הטבה זו לפועל, כי אין לנבראים כלים מוכשרים שיוכלו לקבלו, והיות שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה מסוגל לעשות כלים מוכשרים, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, זוהי הסיבה שהוא עובד בכל כוחו לקיים תורה ומצוות, שעל ידי הקיום של תורה ומצוות הוא יצא מאהבה עצמית ויזכה לכלים דהשפעה. ואז יהיה ביכולתו לעשות נחת רוח ליוצר, שהוא מקבל ממנו את הטוב והעונג. ובזה נבין שאלה הבית, מה שייך לומר שיש צער וחיסרון למעלה? התשובה היא, היות שהוא רוצה לתת לנבראים כל טוב, ואין הנבראים מסוגלים לקבל מפאת שינוי צורה. וזה שהוא לא יכול לתת למקום שצריך להיות מגולה השוכן, שנקרא שכינה, זה נקרא צער השכינה. פירוש, צער שלא יכול להיות מקום להשראת השוכן, ששכינה נקרא הכלי, ששם מגולה האור. ובאמור נבין את השאלה הג' ששאלנו, מהי בעבודה שהשכינה מונחת באפר, והקדוש ברוך הוא צריך שרק הנבראים יכולים להוקים אותה מאפר, כאילו כביכול הוא בעצמו לא יכול? ובאנלש לפרש, היות המקום שהשוכן יכול להיות מגולה, הוא שיש בכלי הכוונה די על מנת להשפיע. ואצל הנבראים שנולדו עם הרצון לקבל לעצמו, המקום די להשפיע נקרא טעם אפר, מסיבת שהיא נגד הטבע שלהם. לכן, כל פעם שהם רוצים לעשות על הכוונה בעל מנת להשפיע, הם מרגישים בזה טעם אפר, מטעם שעניין להשפיע הוא נגד הטבע. לכן מוטל על הנבראים שהם יעשו מעשים וסגולות שיוכלו לתקן את המקום שיהיה מוכשר לקבל את הטוב והעונג. לכן, כשמדברים בתיקון הכלים, כלומר שהתחתון צריך לתקן עצמו שיהיה מוכשר לקבל, וזהו לפי הכלל, כל אחד צריך לראות שהוא יהיה בסדר ושיוכל לעשות מעשים מה שהוא צריך לעשות. לכן מה שהמשפיע צריך לעשות שייך למשפיע, ומה שהמקבל צריך לעשות שייך להמקבל. כלומר, שהמקבל צריך להשתדל שיהיו לו כלים מוכשרים, דהיינו שהקליפות לא ייקחו ממנו מה שהוא יקבל. זאת אומרת שהמקבל צריך להשתדל שיוכל לכוון בעת הקבלה הכוונה די להשפיע, אחרת אין אור העליון יכול להגיע לכלים האלו מסיבת שינוי צורה. לכן מוטל זה על התחתון להוקים מידת ההשפעה בכדי לקבל השפעה עליונה. ובאמור נבאר עתה מה ששאלנו, מהו הרווח מזה שאמרו חז"ל, ישראל שגלו שכינה עמהם בעבודה. הנה חז"ל אמרו, ישראל כשהייסורים באים עליהם הם נכנעין ומתפללין, אבל אומות העולם מבעתין בהן ואין מזכירין שמו של הקדוש ברוך הוא. ויש לפרש זה על דרך העבודה. בדרך העבודה נקרא ייסורים בזמן שאדם בא במצב של ירידה, והייסורים שלו הם במה שאין לו טעם וחיות בתורה ומצוות, וכל העולם חשך בעדו ואינו מוצא שום מרגוע לנפשו. הוא מתחיל להסתכל על העבר, כלומר מהי הסיבה שבא לידי מצב של שפלות והוא לא מוצא בעצמו שום דבר במה לתלות הירידה הזו. ועוד יותר מזה, קשה לו להבין מדוע מטרם שנכנס לעבודה די להשפיע היה מרגיש שהוא נמצא בעולם שכולו טוב, ועבודה גדולה הייתה לו לקיים מה שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. ועכשיו הוא רואה שהוא יותר גרוע מכל העולם, בזה שהוא רואה שכל העולם חיים ונהנים מזה שהם עוסקים בתורה ומצוות, וכשהם מתפללים, כל מילה ומילה שהם מוציאים מפה, הם מרגישים שעושים רושם למעלה. ומזה שהם מאמינים שעושים רושם למעלה, עושה דבר זה רושם למטה. כלומר, שכל אחד מרגיש בליבו שעשה היום דבר גדול בזה שהוא היה מתפלל או שלומד תורה. ועל דרך זה הוא מוסיף והולך כל יום ויום. מה שאין כן, הוא רואה עצמו שהוא גרוע מכל העולם, היות שכל העולם חשך בעדו. זאת אומרת שהשמש שמאיר לעולם אינו מאירה לו, ואינו רואה לעצמו זכות קיום בעולם, והאדם עומד במצב הזה לפני הדילמה. או לומר שהוא בחינת ישראל, והוא מאמין בהשם שהכל הוא בהשגחתו יתברך, כלומר, שהמצב שבו הוא נמצא עכשיו, הקדוש ברוך הוא שלח לו את הירידה הזו, וייסורים, מה שהוא נמצא במצב של שפלות, הכל בא ממנו יתברך. זאת אומרת, שבטח הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יעלה בדרגה, שלא יישאר במצב שכל עבודתו תהיה לתועלת עצמו, שבזה הוא נפרד מדבקות השם, אלא שהשם רוצה שהאדם יראה את מצבו האמיתי, איך שהוא מרוחק מלעבוד לתועלת השם. ומשום זה, השם לקח ממנו את הטעם שהיה מרגיש בשלו לשמה, ולכן הוא נשאר בלי חיים, נמצא שהקדוש ברוך הוא מטפל בו ורוצה להכניס אותו בקדושה. ולכן מוטל עליו עכשיו להתפלל להשם שיעזור לו, היות שיש לו עכשיו צורך לעזרתו יתברך, אחרת הוא רואה שהוא אבוד מכל וכל. וזה נבחן שהשיג אתה כלי וצורך לעזרת השם, היות שאתה הוא רואה שממש הוא נפרד מהשם, כי אין לו שום חיים, כי מי שדבוק בהשם יש לו חיים, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים. ועכשיו בטח הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, שתפילה אמיתית נקראת דווקא מעומק הלב, ולפי זה הוא צריך לתת תודה להשם בזה שנתן לו מקום שיראה את מצבו האמיתי. ועכשיו הוא רואה שהוא נצרך להשם שייתן לו הסיוע הדרוש, כמו שאמרו חז"ל, הבא להיטהר מסייעים אותו. והזוהר הקדוש שואל במה מסייעים, ואומר בנשמת הקדישה. אם כן, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לו הזדמנות שיהיה לו להשיג בחינת נשמה קדושה. אם כן, כמה הוא צריך להיות מאושר מהמצב של ירידה והיסורים שהוא מרגיש במצב הזה. לכן עליו לומר שאין הוא נמצא במצב של ירידה, אלא אדרבה, הוא נמצא במצב של עלייה.
שאלות אולי. מה רוצה להגיד לנו? נו, להגיע להרגשת הגלות זה בעיה גדולה. אנחנו נמצאים בהרבה הסתרות, והסתרות האלו אנחנו מרגישים את המצבנו שהוא רע. ייתנו לנו מצבים טובים, יהיה לנו טוב. עכשיו, בהגרת המצב, איך אנחנו דנים, לפי מה אנחנו שוקלים מהו המצב? יכול להיות שכל טוב, אבל האדם נמצא בצער בכל זאת, כי יש לו דאגות יותר גדולות, יותר גבוהות ממה לאנשים הרגילים. אנחנו רואים את זה בחיים, כל אחד תרות בדרגה שלו. אחד הוא נמצא באיזה חיפוש, שני מחפש לחם, השלישי מחפש שם כבוד, הרביעי רק איזה דברים עוד יותר מופשטים, כל אחד ואחד. אז אם אנחנו מדברים על שינה, איזה צער זה? כן, שינה בגלות. שינה בגלות זה הצער על המקום איפה שמתגלה הבורא. איך להרגיש את המקום הזה שהוא צריך להתגלות? רק לפי הרגשת הצורך עליו. אם סתם אנחנו נפנה לכל אחד שבעולם, אני חושב שכל אחד יגיד שאין לו בזה שום צורך. כן, הוא רוצה שהבורא יתגלה, אם יש בורא שיתגלה. הוא רוצה גילוי הבורא, כן, כל אחד לא יתנגד לזה, כן? כי זה ודאי שטוב, הוא ידע את עצמו, את העתיד שלו, את הכל, כן? אבל יש לו צער על גילוי הבורא, ואין לו צער על מקום הגילוי. זה הבדל גדול, כי גילוי הבורא זה על מנת לקבל, ודאי שכך מתכוונים. גילוי הבורא זה מילוי במשהו, ותיקון המקום איפה שהוא יתגלה זה כבר תיקון הרוחני, היינו על מנת להשפיע, שצריכים להכין לו מקום שיוכל להתגלות שם לפי תכונת המקום, כמו שאנחנו לומדים בעולם שלנו גם כן, שכל תופעה היא מתגלה לפי ההשתוות. מי שמרגיש את התופעה עם התופעה עצמה, עד כמה שאני מתקן איזושהי תכונה שלי או חוש שלי בהתאם למשהו שנמצא מבחוץ, במידה הזאת אני מסוגל לקלוט אותה. אני מרכיב משקפיים יותר ויותר ויותר טובות, אז אני בהתאם לזה מגלה את התופעה שנמצאת לפניי יותר ויותר. זאת אומרת, הכל תלוי בתיקונה כלי קליטה. השכינה זה נקרא מקום שהוא צריך להיות מתוקן ברצון שלנו לקבל ובכוונה שלנו על מנת להשפיע. צריכים לעבוד על שניים. קודם כל, גם כן רצון לקבל צריך להיות שם, שאני רוצה לקבל גילוי האלוקות. הרצון הבריא, כן, האגואיסטי שכדאי לי, קו שמאל, קליפות, שכל הדברים האלה גם כן חסרים. ולא לפחד שהרצונות האלו הגדולים לא נמצאים בי, זה גם כן צרה גדולה. זה קודם כל שיהיה רצון. איך רבש כותב במאמרים אחרים, לחולה שרוצים לתת לו לאכול והוא לא מסוגל. אז צריכים להיות קודם כל הרצון הגדול לגילוי הבורא, ושיתגלה, שיפתח, יהיה לי טוב מזה, ואחר כך רק על ידי הסביבה שהוא מתחיל ללמוד, לקרוא, להזמין מאור מחזיר למוטף, הוא מתחיל להבין שהגילוי יכול להיות רק לפי השתוות הצורה, רק לפי הכוונה על מנת להשפיע, שיכולה כאן לעזור להתאים את עצמו לגילוי הבורא. וזה כבר מדובר על התיקון, קודם כל שיהיה מה לתקן ואחר כך התיקון. ואז הוא מודה לזה שמגלה שבאמת הבורא כל הזמן מעורר אותו על ידי הצער השכינה שמגלה לו, שמגלה לו ירידות, שבירידות האלו הוא צריך להבחין כלפי מה זה הירידה וכלפי מה זה העלייה, באיזה, ממה הוא רוצה להצטער ובמה הוא מצטער. כך מגיע לבירורים, ואז לפי הכוונה להשפיע, שכבר רוכש לאט לאט על ידי מאור המחזיר למוטף, שמצפה לאור לא שיתגלה בו אלא שישנה אותו, כי האור שיתגלה אין מה לצפות. הבורא נמצא בכל מקום, רק הגילוי אנחנו צריכים בשבילו, שחסרים לנו כלים המתאימים, שכבודו מלא העולם אנחנו לא מרגישים. אז יש כאן כל הזמן מצד האדם סדר התיקונים שלו, איך להתייחס לעצמו, לסביבה, ללימוד, למורה, לכל הקבוצה ולמקום איפה שצריך לגלות עם החברים של השכינה, ומהו נוכחות הבורא, איך להכין את המקום. כך לאט לאט מגלה הוא כל המוראות שעוברות עליו הם כולם אך ורק לתיקון השכינה, ורק על זה צריכים לדאוג, כי ודאי שבמידה שהיא תהיה מתוקנת אפילו בדרגה הקטנה ביותר, הראשונה מ-125 המדרגות מצבים שלה, מיד הבורא לפי עוצמת המקום יתגלה. מצדו אין פעולה כדי להתגלות, הפעולה היא בתוך השכינה עצמה, שמתקנים אותה לפחות ל-1/125 להתאים להשפעה, ואז המשפיע מתגלה. כן,
שואל תלמיד מישראל, איך אפשר להגיע למצב שמה שמטריד אותי זה צער השכינה?
נו, זה בעיה גדולה ושאלה טובה. זה באמת כך. איך להגיע לזה שכל הבקשה שלי, חרדה שלי, כן, הדאגה שלי, כל התשומת לב, כל החיים שלי, שאני תרוג, שאני מהבוקר עד הלילה הולך באיזה מצב כזה ממש עמוס בלב ובמוח בדאגה, שזה יהיה איך אני מגלה את המקום לגלות את הבורא, כן? כדי לעשות לו נחת רוח. איך להגיע לדבר כזה? אל טבעי, אני לא יכול, לא בא לי. טוב שאני לפחות ככה יכול להגיד את הששמה הזאת בלי שום טעם. אין לי לזה טעמים, שמה אני מה אני ארגיש בזה שהוא יתגלה, איך אני מצפה לזה, מה אני, אם אני מדבר על זה שאני צריך להכין לו מקום, השפעה לטובתו, שיהיה לו נחת רוח מזה, בכל הדברים האלה אני כאילו דוחה מעצמי את כל הטעמים ותענוגים, אני לא מרגיש בזה שום טעם, מאוד תפל. ואיך אני יכול כאן לשנות את היחס? כי המקום הוא צריך להיות בתוך הרצון שלי, שכל העצמות שלי ירצו את זה, ירצו להרגיש שהבורא נהנה. הדברים הם מאוד 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 הפוכים מאיתנו, לא ניתן להרגיש אותם, ולכן ודאי שלעשות את זה כדאגה שלי, זה פשוט צריכים לשנות אותי. יש כוח בעולם, אומרים, שיכול לשנות אותי. אבל אני צריך לעשות איזה פעולות ההכנה, בקשה, שזה כן תלוי בי, לא על טבעי, אלא נמצא בהישג ידי. זה הכנה עם עוד כמוני, בסביבה הנכונה, בלימוד, שאני עושה פעולות, שכל פעולה ופעולה היא פעולה אפשרית. אני יכול את זה לעשות. לא נעים, לא כל כך טוב, אני נמצא כל פעם באיזה חיפושים, אני מגלה שהכל זה גם כן יבש וגם כן לא, אבל אני יחד עם זה שאין לי בזה טעמים גדולים, ודאי, בכל זאת מוצא חומר דלק לעשות את הפעולות האלו. ממה יש לי חומר דלק? מהמצבים השקריים, שאני עובד בעיקר על קינה, ש אני מסתכל על החברה, על האחרים, אני מקנה בהם, יותר גדולים, יותר חכמים, יהודים, אולי יש ביניהם כאלה שכבר מרגישים משהו, איזה רוחניות, איך תדע, יכול להיות יושב לידי או לפניי, כן? והוא כבר שם, ואני אפילו לא יודע על מה זה, ועוד ועוד. זאת אומרת, וזה טוב, כי אנחנו באמת צריכים להעריך את החברים כגדולים. אם אנחנו מקבצים את האמצעים שאומרים לנו מקובלים ומנסים לעשות אותם בלמעלה מהדעת, בסביבה, זה אפשרי על ידי הקינה. אם אני נמצא בסביבה, אז אני מתחיל באמת תיקון השכינה, תיקון אותו המקום איפה שנקבל גילוי הבורא לטובתו. אפשרי. כל הבעיה היא כמה שיותר לעשות פעולות מכניות ללא שום טעם, אבל שהם יהיו בהכנעה כלפי הסביבה, בהכנעה ממש. בזה כל ההצלחה, או בזה כל התקלה. אנחנו רואים שישנם בינינו כל מיני חברים, ובזה הם דווקא נתקעים ועוזבים. וגם כן יהיו ככה, זה שאומרים שאלף נכנסים לחדר אחד יוצא להוראה, אז בעיקר זה בבעיית הקליטה בסביבה. כל היתר הדברים זה לימוד, זה לא נורא, מי כל כך דואג לזה, או איזושהי עבודה שם אפילו ככה, לא, העיקר זה הסביבה. לא שומעים שסביבה זה הגורם, ואין חוץ ממנה שום דבר. אז אנחנו צריכים להשתדל להעביר את זה יותר ויותר בצורה ברורה, לפי כמה שאדם נמצא כבר בהיכרות חומת הקבלה. אבל כשכינה היא גם כן נמצאת בתוך הסביבה, שאדם מגלה קשר מיוחד בין כולם, ואז הוא מגלה שיש שם רצון לגלות את הבורא, יפה. הרצון כבר שיש מהניצוצין שלנו, שאנחנו רוצים לגלות אותו, שבכל אחד ואחד מאיתנו יש ניצוץ. אז אנחנו מתחברים יחד כדי לחבר את הניצוצין. אבל זה לא מספיק. הניצוצים שאנחנו מחברים הם כולם אגואיסטים, הם כולם מהשבירה. ואז מה שאנחנו רוצים לגלות את הבורא ומשתדלים, כן, בוא קדימה, נרוץ שיתגלה, כן? זה אחר כך יתגלה לנו שאנחנו רוצים אותו על מנת לקבל. אז זה כבר טוב, זה טוב, זה בכל זאת רצון. אמנם שרצון שבור, כן? וזה נקרא ממש בראתי יצרה, הוא הכללי מאוד יפה, זה גילוי גדול שאותו היצרה שממש רוצה את הבורא כדי לבלוע אותו, כדי ליהנות ממנו, וזה אנחנו, הניצוצים שלנו שמתחברים יחד. ואחרי זה אנחנו מתחילים לעבוד, במידה שאנחנו מגלים שזה ההפוך מהשכינה המתוקנת, מהשוכן שצריך להתגלות, אז אנחנו לפי זה הכל האור שפועל עלינו מביא לנו ההרכרה הזאת, ההרגשה הזאת שאנחנו נמצאים בהפקיות, ואז אנחנו מתחילים לעבוד על התיקון השכינה, מעלים דרכה, דרך הרצונות האלו משותפים, אנחנו מגלים מקום שבור מניצוצין שמתחברים, כן? וזה שמחה גדולה, זה כבר ממש לגלות את החורבן, ומכאן כבר יש קפיצה להגיע לתיקון, שתיקון הוא שגילוי הבורא אנחנו רוצים אך ורק כדי שהוא יענה, שזה יהיה על מנת להשפיע. אז מקום שלנו ודאי הופך להיות לשכינה המתוקנת שאנחנו מקימים אותה מהגלות, וכך מגיעים לגילוי הבורא. זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא בתיקון הרצון שלנו, קודם כל שיהיה רצון גדול, ואחר כך שיהיה רצון המתוקן. ועל זה בעצם כל החוכמת הקבלה, או בחלק המאמרים שבה שמסבירים לנו איך אנחנו צריכים להתקשר בינינו, או בחלק הלימוד שבה שמשם אנחנו מושכים המאור שיתקן הקשר בינינו כל פעם יותר ויותר ויותר קרוב ליישום, לגילוי הבורא בתוך השכינה. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור מהספר זוהר לעם.